צהריים טובים לכולם. הזמן קצר והמלאכה מרובה. אנחנו נמצאים בביאור מידת הפרישות. אני רק מזכיר לכל מי שחדשה שלא זוכרת, עד סוף פרק י"ב עסקנו במידת הצדיק, מדרגת הצדיק, שזה קיום החובות על פי התורה, על פי מה שכל יהודי מחויב וכל יהודי מסוגל לעמוד בזה. בזה כללנו את שלושת המידות, זהירות, זריזות ונקיות. החלק השני של מסילת ישרים שבו אנחנו נמצאים עכשיו, חלק האמצעי, שזה שער החסידות, וגם הוא מורכב משלוש מדרגות, מפרישות, טהרה וחסידות. אנחנו נמצאים כרגע בחלק הראשון של הפרישות. אמר הרמח"ל, הפרישות, זאת אומרת, כל שער החסידות הוא מקביל לשער הצדיקות, שהפרישות זה כמו הזהירות, זה סור מרע. אחר כך יהיה לנו בחסידות, עשה טוב כמו הזריזות. בתחום הזה של הפרישות, כלומר סור מרע במדרגה גבוהה יותר, מדרגת החסידות, שזו מדרגה שבשלמות היא מתאימה רק ליחידים, רק ליחידי סגולה, אבל כמו שאמרנו בשיעור הראשון של ההקדמה, כל אחד מאיתנו יש לו תחומים מסוימים שהוא כן מתוקן בהם ויכול לקחת על עצמו ולהתקדם גם במידת הפרישות, גם לשאיפה הכללית של כל העבודה שלנו, ודאי יש לנו הרבה מה ללמוד מהתחום הזה של הפרישות. אמר לנו הרמח"ל את הנושא העיקרי של הפרישות, שזה קדש עצמך במותר לך. כלומר, שאדם מבדיל את עצמו, מפריש את עצמו מדברים מסוימים שהם מותרים לו, הם לא אסורים. למה הוא עושה את זה? הוא רוצה סתם לסגף את עצמו? הוא מזוכיסט? לא. הוא עושה את זה בשביל לקחת מקדם ביטחון כדי לא להיפגש עם האיסורים. מכיוון שבעיקר הנושאים של הפרישות הם נושאים שיש בהם הנאה, יש בהם תענוג, נפשו של אדם מחמדת אותם, תענוג גורר תענוג, יש חשש שאתה נכנס למסלול כזה, אתה תימשך להגיע גם לתחום האיסור. לכן אנשים שרוצים להישמר יותר, ולא רק להישמר, אלא להתעלות למדרגות יותר גבוהות, הם צריכים להיות לא רק נקיים מאיסורים, אלא מכל מיני דברים שיכולים להוביל אותם לבוא לכלל איסור, ולכן הם פורשים מדברים המותרים. אמר לנו רק הרמח"ל את היסוד המאוד חשוב, ובזה עסקנו בפעם הקודמת, בסוף פרק י"ג, שיש פרישות שהיא טובה ויש פרישות שהיא פסולה. הפרישות הטובה זה שאדם פורש מכל דבר שהוא מיותר לו. כל דבר מיותר ומותרות, אפשר לוותר עליו. אם אני לא מוותר, אז אני נמשך אחר התענוג, ומתענוג מיותר אני מגיע גם לתענוג אסור. אבל הפרישות האסורה שהתורה ממש מתנגדת לה, ואומרת שמי שעושה אותה נקרא חוטא, זה אדם שפורש מדברים שהוא זקוק להם, מדברים שהוא מוכרח להם, הן בגוף והן בנפש, ובזה משתנה כל אדם מאדם לפי המדרגה שלו. גם הנאות כשרות מסוימות, יש אנשים שזקוקים להם יותר, יש אנשים שבזמנים מסוימים המינון צריך להיות יותר גבוה, בזמנים מסוימים המינון צריך להיות יותר נמוך, כמו שהזכרנו, מה שהרמב״ם כותב בשמונה פרקים, לפעמים אדם נמצא במצב של חולי, במצב של דיכאון, בלשון הקדמונים זה נקרא מרה שחורה, אז דווקא הנאה, התענוג, יכולים לעזור לו טיפה להרפיה, טיפה לצאת מהמצב הדיכאוני שהוא נתון בתוכו. אבל באופן כללי, כל מה שנחוץ לאדם, אין בגוף ואין בנפש בזמן נתון, אסור לו לפרוש ממנו. אסור לו להגיד שאני מתקדש, על זה הגמרא במסכת תענית אומרת שנקרא חוטא, לומדים את זה מנזיר. אבל דברים שאדם לא זקוק להם ומיותרים, אז למה הוא עושה אותם? כי הוא כבר רגיל אליהם, כי הוא כבר מכור אליהם, כי הוא כבר נתון בתוך דפוסים מסוימים שהוא התרגל, זה דבר מיותר, ומי שרוצה להתקדם ולהתעלות, ראוי לו לוותר עליהם. זה השער בבחינת לא תעשה, שיפתח לו את הפתח להיכנס לבחינת עשה בשביל להתקדם יותר. אנחנו עכשיו מתחילים את פרק י' שבו הרמח"ל הולך לציין לנו שהפרישות מתפרסת על פני שלושה תחומים. היום בעזרת השם, מקווה שהזמן ייתן לנו לעסוק בשניים מהם, ובשלישי נעסוק בעזרת השם בפעם הבאה. אומר הרמח"ל, אני אקרא את הכותרת, חלקי הפרישות הראשיים שלושה. כי הנה, יש פרישות בהנאות, פרישות בדינים, פרישות במנהגים. כלומר, תכף נסביר מה שהרמח"ל מתכוון, כל שלושת המעגלים שהאדם קשור אליהם בעולם, הדרכת הפרישות נכונה כלפיהם. הראשון זה הנאות, הנאות כלומר המגע שלי עם העולם והנאות שאני מקבל ממנו. התחום השני זה הקפדה בדינים בהלכות התורה, גם שם יש הרבה מאוד מדרגות שאפשר להתקדם בפרישות, כמו שנראה בהמשך. ופרישות במנהגים, הרמח"ל מסביר בהמשך שהכוונה בנוהג של האדם בעולם, כלומר בהזקים שבאים לו מקשרי החברה. אדם נתון בהקשר עם חברה, עם סביבה שהוא חי בתוכה, הוא מקבל ממנה דברים טובים, הוא מקבל ממנה דברים לא טובים. גם בזה יש מה לקיים את מידת הפרישות, וזה בעזרת השם נעסוק בהרחבה בפעם הבאה. הנושא הראשון, אומר לנו הרמח"ל, משהו קצת פירט, בעיקר בפרק הקודם, ופה הוא מסכם את זה, אבל גם פה יש משהו להרחיב, ולפני שנגיע לפרישות השנייה. אומר הרמח"ל, הפרישות בהנאות. הוא מה שהזכרנו בפרק הקודם, דהיינו, שלא לקחת מדברי העולם, אלא מה שהצורך יכריח. ודבר זה יקיף על כל מה שהוא תענוג לאחד החושים, והיינו במאכלות, בבעילות, במלבושים, בטיולים, בשמועות וכל כיוצא בזה. רק בימים שהעונג בהם מצווה. כלומר, אומר לנו הרמח"ל שהמגע שלנו עם העולם יכול לייצר לנו הרבה הנאות, וכמי שזוכר, דיברנו בזה כבר כמה פעמים, הזכרנו שיש הבדל בין המושג הנאה לבין המושג תענוג. הנאה זו חוויה שאני חווה את העולם שמבחוץ לי, שמשהו שאני נפגש איתו גורם לי תחושה טובה, זה נקרא הנאה. תענוג זה דבר שאני חווה את עצמי, אני מרגיש הרגשה טובה ממשהו שבא, זאת אומרת, יכול להיות שהגירוי הוא בא מבחוץ, אבל בעצם גם אני חווה את עצמי בהרגשה טובה. טוב לי עם עצמי, זה נקרא תענוג. באמת, בכל הנאה יש מימד מסוים של תענוג, כי מכיוון שנעים לי, טוב לי מהעולם, אז אני גם חווה את עצמי בצורה טובה, כי אני מרגיש הרגשה טובה. אז יש באמת בעצם שילוב של שניהם, אבל יש תחומים שהם רק תענוג, ויש תחומים שהעיקר שלהם זה בעצם הנאה. הזכרנו גם בפעם הקודמת, הסיבה שהתורה רוצה שנפרוש מהנאות, זה לא בגלל שהיא רוצה שיש לה משהו נגד הנאות, היא לא רוצה שאדם יסגף את עצמו, אלא התורה רוצה להביא את האדם למצב שהוא נתון בשליטה עצמית גבוהה, והוא יכול לשלוט, ועוד מעט נביא גם איזה דוגמאות, וסיפור גם לזה, הוא יכול להביא לעצמו שליטה מתי ליהנות, איך ליהנות, באיזה עוצמה ליהנות. מסופר על צדיקים גדולים שהיה להם יכולת, שליטה כל כך גבוהה, והם היו יכולים לשלוט על מצבי הרוח שלהם, לשנות אותם מקצה לקצה, באופן עצמאי לגמרי, גם מתי לא לכעוס, מתי להרגיש טוב, מתי להרגיש בעוצמה, מתי להרגיש חלש, היה שליטה מאוד גבוהה. כל ההתקדמות שלנו במסילת ישרים, בעבודת המידות, היא תלויה בזה שהאדם שליט על עולמו הפנימי, והוא יכול לנתב אותו. לעומת אדם שהוא מושפע מהסביבה, אז הוא נשלט על ידי העולם, או על ידי התאוות של העולם, ואז הוא בחוסר שליטה פנימית. כשאני בחוסר שליטה פנימית, אני פחות מחובר לעולם הפנימי שלי. ככל שאני בשליטה יותר גבוהה, כך אני יותר מחובר לעומק שלי, העומק העצמי שלי, ולכן אני יכול לשלוט שם. אומר הרמח"ל, כל ההגבלות האלו שאמרנו בפרק הקודם, לגבי ההנאות, הן נכונות שישה ימים בשבוע. יש יום אחד בשבוע ששם אפשר להוריד קצת את ההגבלה. שבת. האמת היא, זה לא מדויק שזה רק יום אחד, זה גם ימים טובים, וכמו שהרמח"ל כאן רומז עוד יותר מזה, בימים שעונג בהם מצווה. בעצם חז"ל אומרים, כל סעודה שנקראת סעודה של מצווה, אז מותר לאכול בה יותר מאשר הצורך הקיומי של הגוף שלי. וצריך להתבונן, מה ההבדל? למה בימים טובים, בימי חג, בימי שמחה, אין לנו צורך ללכת במידת הפרישות, גם לפרושים לא צריכים לנהוג בה, ובכל ששת ימי השבוע נדרשים. האם לא נהרוס את כל העבודה של כל השבוע כשמגיע יום שבת, אנשים מתירים את הרצועה והכל מותר? נכון. למה בשבת וימים טובים יש לנו יותר יותר להשתמש בתענוגות והנאות מאשר בכל ימי השבוע? אז נראה לומר בזה שני כיוונים עיקריים. הכיוון הראשון שיותר פשוט, והוא גם נכון וגם מופיע, בזמנים הללו, למשל שבת, ניקח שהוא הזמן היותר...
הגבלות שלהם.
מה?
כן, אבל
במה ש... אבל באוכל, אם אדם לא מגביל את עצמו באכילה בשבת, תראו כמה אנשים ישקלו את עצמם ביום ראשון ויראו כמה הם עלו, זה הרס את כל העבודה של השבוע.
יש נפש יתרה בשבוע.
תכף נדבר על זה.
נפש יתרה מסוגלת להקל את כל הבוכתה.
טוב, תכף נדבר על הנפש יתרה. אבל קודם כל מהלך אחד מאוד יסודי ופשוט והוא חשוב. בזמן הזה למשל של שבת, אם לקחנו אותו, יש לנו מצווה להתענג על השבת. וקראת על השבת עונג, ויש מצווה להתענג על השבת. כדי להתענג על השבת, שזה על הרוחניות של השבת, אני צריך לפתוח בנפש את הערוץ של התענוג. זה ערוץ שלא תמיד פתוח. כשאדם נמצא במרוץ לעבודה, לטלפונים, לסידורים, הוא לא פתוח על הערוץ הזה של התענוג. הוא צריך להיות בזה ששלווה, מנוחת הנפש. ההנאות של האכילה והשתייה והבגדים והלבוש והסביבה, פותחים לנו בנפש את הערוץ של התענוג, שהוא תענוג נמוך. אבל כבר נפתח אותו תענוג שאני מסוגל להתענג על השבת. אני כבר שייך למושגי העונג ואני יכול להתענג על השבת. כלומר, לפי ההסבר הזה, התענוג באכילה ובשתייה ובכל האווירה של השבת הוא אמצעי בשביל לפתוח את הערוץ הפנימי של הנפש לתענוג הרוחני שקיים בשבת, שבו כמובן יש לנו נשמה יתרה, השגות מיוחדות, ואנחנו יכולים להתעלות גם ברוחניות. צריך את התמיכה הגשמית, החומרית, כדי להתחבר לערוץ הפנימי הרוחני. יש פירוש נוסף, הוא הרבה יותר עמוק, מה שהזכירו פה, ואני רוצה טיפה להעמיק בו. ישנה גמרא במסכת ביצה, שכולם מכירים אותה, תכף אני אקרא אותה, אבל יש רש"י, שגם הוא מפורסם, לא כולם מכירים אותו, והוא מאוד חשוב לענייננו. הגמרא מסכת ביצה דף ט"ז, אומרת דבר פשוט. אמר רבי שמעון בן לקיש, נשמה יתרה נותן הקדוש ברוך הוא באדם ערב שבת, ולמוצאי שבת נוטלים אותה ממנו, שנאמר שבת ויהי נפש, כיוון ששבת ויהי אבדה נפש. כלומר, יוצאת השבת, העודף רוחניות שיש לנו שקבלים אותו בערב שבת מסתלק במוצאי שבת. זה הסיבה שכתוב שלכן מריחים פסמים בשבת, כדי להשיב לנו את הנפש על האבדה שאבדה לנו. רש"י שם כותב פירוש מאוד מעניין, מה שכאן הזכירו, אני רוצה להתבונן בו. אומר רש"י, מה הכוונה נשמה יתרה? מה אדם מקבל? בשביל מה אני צריך את הנשמה יתרה בשבת? לקבל השגות גבוהות בתורה, תפילות גבוהות. מה, למה צריך נשמה יתרה בשבת? אומר רש"י, נשמה יתרה, רוחב לב למנוחה ולשמחה, ולהיות פתוח לרווחה, ויוכל וישתה ואין נפשו קצה עליו. כלומר, אנחנו מקבלים נשמה יתרה, כמו שכאן הזכירו, שתוכל להכיל את כל המאכלים של השבת, והנפש לא תמאס בזה. כלומר, אני עובר את הגבול שאני צריך, איך אני יכול לעשות את זה? קיבלת נשמה יתרה בשביל זה. האם זה כל המשמעות של נשמה יתרה, שנוכל להכיל את המאכלים של שבת?
זה רק קצת חומרי פה.
כן, נכון.
לא, אבל רק מטבח. דיברתם שהם מקבלים גם נפש יתרה, גם חיה, גם יחידה, זאת אומרת, הכל, לא רק נשמה יתרה. אז נפש...
אבל רש"י אומר את זה על הנשמה. הנשמה יתרה אומר רש"י שלא תקוץ במאכלים. מסביר הרמח"ל, הרמח"ל יש לו ספר של נקרא קיצור הכוונות, ביור כוונות הארי, ושם הוא מסביר את כל עניין האכילה, שרוצה אחר כך, יש לי פה צילום מהספר, הוא מסביר שם בעריכות כל העניין הזה של האכילה והתענוג מאכילה, והתמצית של הדברים שלו הוא כזה. אומר הרמח"ל, בעצם התפקיד של האדם בעולם הזה, בעיקרו, בששת ימי השבוע, הוא מתקן. האדם נברא בעולם הזה לתקן הרבה דברים שהם דורשים תיקון. אחד ממסלולי התיקון שלנו זה גם האכילה. בכל דבר בעולם, מאז שחטא האדם הראשון, יש טוב ורע. אחרי שאדם הראשון אכל, מעץ הדעת טוב ורע, כל דבר בעולם שלנו מורכב מטוב ומרע. כאשר אנחנו באים לאכול, ואנחנו עושים בצורה מתוקנת, כלומר על ידי ברכות לפני, ברכות אחרי, מה שדיברנו קצת לפני כמה שיעורים, האדם מתקן, כלומר הוא מפריד את הצד הטוב של האוכל אליו, ומפריש ממנו, מוציא ממנו את הפסולת, שאחר כך גם האדם מפריש אותה. ובזה הוא סופג לתוכו את הטוב. כמו שהזכרנו גם בשיעורים הקודמים, כל מדרגה בבריאה ניזונת מהמדרגה שמתחתיה. הצומח ניזון מהדומם, החי ניזון מהצומח, האדם ניזון גם מהחי, גם מהדומם, גם הצומח מכולם. האדם התפקיד שלו לתקן את כל המדרגות, כלומר לקחת מכל אחד את הטוב ולהפריש ממנו את הרע. כשאדם אוכל עם ברכה נכונה לפני ואחרי וכוונה טובה, סבירה, אז בזה הוא עושה הפרדה בין הטוב לבין הרע. אבל אומר הרמח"ל, אם האדם אוכל מעבר למה שהוא צריך, זה כשהוא עושה את זה לצורכו. לכן יש לאדם את תחושת הרעב ותחושת הצורך להזין את הגוף ואת הנפש, והזכרנו בפעמים הקודמות שכשאדם מברך את ברכת הנהנים, הוא מגביר את המימד הרוחני שבתוך המאכל, כדי להזין גם את הנפש שלו ולא רק את הגוף שלו. אז כל זה אם הוא אוכל את המינון שהוא צריך. אם אדם עובר את המינון שבו הוא צריך, כלומר אוכל מעבר לצורך הקיום שלו, נמצא שכל האוכל הזה הוא פסולת. כל האוכל הזה הוא מיותר. זה אגב השיטה הכי טובה לדיאטה. להבין שמה שאני אוכל זה פשוט מיותר וזה מזיק לי. כך אומר הרמח"ל. לכן האדם חשוב שידע מה הוא צריך. כמה הוא צריך? חז"ל אמרו, אם אדם אוכל מעבר לזה, תראה שזה מביא אותך גם לעייפות, וגם מילוי הקרס מביא אותך לזה שאתה כבר רם לבבך, ושכחת את השם אלוקיך, לא חסר לך כבר כלום, אתה מרגיש, יש לך עולם הזה, יש לך עולם הבא, מי שסווה לא מרגיש שום חיסרון. אומר הרמח"ל, כשאתה עובר את הגבול, אתה מזיק לעצמך, גם בגוף וגם בנפש. אבל כל זה בששת ימי השבוע. בשבת יש בעולם התגלות של מעין עולם הבא. מעין עולם הבא פירושו של דבר שאין אין לנו מפגש עם הרע שבמציאות. הרע שבמציאות נעלם בשבת. יום אחד בשבוע הרע מסתלק, כי אנחנו לא עסוקים עכשיו בזמן של תיקון. ממילא כשאין עכשיו רע במציאות, במאכלים ובכל זה לא שאי אפשר לעשות עבירות, לא שאי אפשר לחטוא, אבל המפגש הפשוט עם המציאות של החול הוא כבר לא כל כך פשוט, הוא מפגיש אותנו רק עם הצד של הטוב שיש. לכן המאכלים הם יותר רוחניים בשבת, כי אין בהם את הצד של הפסולת כל כך. לכן אומר הרמח"ל, אין הזק אם תאכל יותר בשבת, כי אתה לא מוסיף לעצמך רע שאתה לא זקוק לו. רק איך אני יכול להאכיל כל כך הרבה גם בטוב? לכן ניתנה לאדם נשמה יתרה, שהיא מסוגלת להיפגש עם עוצמה של טוב מאוד גדולה. כי כתוב בכל הספרים שכמו שבחז"ל אומרים, תלמידי חכמים, צדיקים, אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. בעולם הזה אנחנו מבינים, אבל למה לא בעולם הבא? בעולם הבא זה עולם של מנוחה. למה אין מנוחה בעולם הבא? כי גם בעולם הבא יש עבודה. איזה עבודה? עבודה לקבל את השכר עבור מה שעשית. זה לא שאתה מגיע ורק רואה את המספר חשבון בנק שקיבלת, אלא יש עבודה מאוד גדולה להתמלא בכל העושר הרוחני שאדם בנה לו בעולם הזה. לספוג אותו, להיות חלק ממנו, להתאחד איתו. אז גם ביום השבת שהוא מעין עולם הבא, יש לנו עבודה להיפגש עם הטוב שבמציאות. אף על פי שאנחנו לא עסוקים בבירור הטוב מהרע, אנחנו סופגים לתוכנו את הטוב. בשביל הדבר הזה צריך את הנשמה יתרה. אז זה כתב כבר בעל המאור, אחד מהמפרשים, רבי זרחיה הלוי, בסוף פרק שלישי במסכת שבת, כידוע היו צדוקים וקראים שהם אמרו שאסור בשבת לאכול מאכלים חמים. בכלל, כי כתוב לא תבערו אש בכל משבותיכם. קראים. חז"ל אמרו לא נכון, יש דרכים מותרות. יש דרכים מותרות, ומי שלא אוכל חמין בשבת חוששים שמה הוא קראי. אז כך סיכם את זה בעל המאור לענייננו. כתב בסוף פרק שישי במסכת שבת. ויש אומרים כי תקנת רבותינו היא לענג השבת בחמין, וכל מי שאינו אוכל חמין צריך בדיקה אחריו אם הוא מין. אם הוא מין, כוונה כופר. ואם מת, יתעסקו בו הממין, המזמין לבשל ולהטמין, ולענג את השבת ולהשמין, הוא המאמין וזוכה לקץ הימין. כך כתב, נכון? כך הוא סיכם שם את כל הלכות שבת, שיש מצווה גדולה לאכול בשבת, כי בשבת כשאנחנו אוכלים אנחנו נפגשים עם הטוב שבמציאות, קיבלנו נשמה יתרה, כלומר עודף של כוחות להיפגש עם הטוב שבתוך המציאות. אמנם הגאון מווילנה כתב שגם בזה צריך להגביל את עצמו ולא להתיר את הרצועה לגמרי, כי העבודה המוסרית מוטלת על האדם גם בשבת, לא כמו ביום חול, אבל גם בשבת לא להיות בלי גבול בזה. מה?
מה בקשר לשינה?
גם בשינה יש בזה, יש יותר היתר מאשר ביום חול. יום חול, מי שלא צריך, זה השינה מזיקה לו, ובשבת זה יותר מותר. כתוב שיש, בגלל הנפש יתרה שבשבת, יש אפשרות גם לישון בשבת, וזה אפילו מועיל. מסופר, רק אביא סיפור, דוגמה על הדבר הזה, על מידת הפרישות. מסופר על הרב צבי יהודה קוק, זכר צדיק לברכה, שהוא כל השבוע היה אוכל שליש ביצה, שליש מצה, ביצה אחת וכוס תה, זה היה מזון, לא יודע אם לכל היום או לוודאי לחצי יום, זה היה מספיק לו, כך היה עושה שנים על גבי שנים, יום אחרי יום. בשבת, שהוא מביאים מאכלים, היה ממלא את כל הצלחת שלו, והיה אוכל צלחת מלאה, וגם היה אומר לכל התלמידים שהיו אוכלים איתו, תמלאו את כל הצלחות. הוא היה גומר הכל, לא משאיר כלום. התלמידים היו משאירים חצי צלחת, רבע צלחת. שאלו אותם, למה אתם לא גומרים? למה אתם לא אוכלים? אמרו, אנחנו כבר שבעים, אנחנו לא רעבים. אמר להם, מי אוכל בשבת בגלל שהוא רעב? כתוב שיש נשמה יתרה, רש"י בביצה אומר, יש נשמה יתרה. בשביל זה אנחנו אוכלים, לא בשביל שאנחנו רעבים. אז לכן צריכים לאכול. אחותו, רבנית רענן, הייתה רואה שהוא אוכל טוב, אז הייתה נותנת לו עוד צלחת, כדי שיהיה לו כוח לכל השבוע, היה גומר את הכל. כמה ששמים לו, הוא היה גומר. תראו איזה שליטה, ביום חול, אוכל תמיד עם מה שאני צריך. מגיע השבת, כמה שתיתנו, אני אוכל יותר. זה שליטה מושלמת על הגוף של האדם. אז בעצם יוצאנו, וזה אני מסכם את התחום הזה, שתי סיבות למה, למה ביום השבת או בזמני מצווה או בסעודות מצווה אנחנו יכולים להוסיף באכילה מעבר לרגיל, או בגלל שצריך לפתוח בנפש את הערוץ של התענוג כדי להיפגש עם התענוג הרוחני, ואז האכילה היא אמצעי בשביל הדבר הזה, או משום שבזמן הזה יש לנו יכולת להיפגש יותר עם הרוחניות שבמאכל ואין כל כך מפגש עם הרע שבו. לכן התוספת היא לא גירעון. אני לא אוכל רק בשביל צורך הקיום, כדי שעם האוכל הזה אני אוכל לפעול ולעשות דברים, אלא האכילה היא ערך לעצמה, כי אני נפגש עם אותה רוחניות שנמצאת במאכל. התחום השני, וזה נושא מאוד רחב, ניגע בו רק על קצה המזלג כמה שנוכל. התחום השני של הפרישות, אומר הרמח"ל, זה הפרישות בדינים. אני אקרא רק את המשפט הראשון, כי צריך כאן הקדמה רחבה כדי להבין את הנושא. אומר הרמח"ל, הפרישות בדינים הוא להחמיר בהם תמיד. לחוש אפילו לדברי היחיד במחלוקת, אם טעמו נראה, אפילו שאין הלכה כמותו. כלומר, להיות פרוש בענייני התורה, זה להוסיף הרבה חומרות. כלומר, להחמיר בדברים שלא כפי ההלכה. וצריך להבין קצת העניין הזה, בשביל מה להיות אדם מחמיר. בדרך כלל אנחנו יודעים שהכלל הוא כוח דהיתר עדיף, לא מחמיר. אז אני רוצה להקדים כמה דברים יסודיים כדי להבין את הכלל הזה. אנחנו יודעים שכל התורה שבעל פה, מאז המשנה ועד הגמרא וראשונים ואחרונים ועד פסיקת הלכה ועד זמננו, היא בנויה ממחלוקות. כולם חולקים על כולם. כבר מהמשנה מתחיל בית הלל, בית שמאי, יש הזוגות, אחר כך בית הלל, בית שמאי, תלמידי בית הלל, תלמידי בית שמאי, אחר כך כל התנאים, כל האמוראים, ראשונים, אחרונים. ככל שיורדים הדורות, יש יותר ויותר מחלוקות. פעם אמר מישהו שאם שואלים אותך שאלה, מה ההלכה בדבר הזה, וזו התשובה הכי נכונה להגיד, קודם כל יש בזה מחלוקת. אחר כך אני אגיד לך מי אומר מה. אבל בעצם כל נושא יש מחלוקת, כל סעיף בשולחן ערוך, יש אומרים ויש אומרים, יש אומרים, יש הרמ"א ויש השולחן ערוך, אשכנזים, ספרדים, כמעט בכל תחום, למעט כמה יסודות האמונה. על כך אומרת הגמרא במסכת חגיגה, כתוב בגמרא, דברי חכמים כדורבנות וכמסמרות נטועים בעלי אסופות. אומרת הגמרא, בעלי אסופות, אלו תלמידי חכמים שיושבים אסופות אסופות ועוסקים בתורה. הללו מטמאים והללו מטהרים. הללו אוסרים והללו מתירים. הללו פוסלים והללו מכשירים. שמה יאמר אדם, איך אני לומד תורה מעתה? תלמוד לומר, ניתנו מרואה אחד. כולם אל אחד נתנם, פרנס אחד אמרם, מפי אדון כל המעשים ברוך הוא דכתיב, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה. כלומר, כל התורה, עם כל שלל המחלוקות הרבות, ניתנה ממקור אחד. ועל כך אומרת הגמרא במסכת עירובין דף י' ג', משפט מפורסם שכולם מכירים אותו, על מחלוקת בית הלל ובית שמאי, שנחלקו הרבה שנים כמו מי הלכה, אומרת הגמרא, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, והלכה כבית הלל. וצריך להבין שתי דברים יסודיים מאוד בדבר הזה. דבר ראשון, למה התורה שהיא אחת, דבר אלוקים אחד, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו בסיני, שמרו את יום השבת לקדשו, אז הוא אמר לו את מה שצריכים לעשות. אז למה התורה הזאת מופיעה בעולם הזה בכל כך הרבה מחלוקות, בכל כך הרבה מריבות שהן הפוכות לגמרי?
כי זה לא מפורש אחד על אחד. אז הפנילים האלה לומדים את
אז כל... אז אני, את מובילה אותי השאלה הבאה, אחד מהם טועה? האם חצי תורה שבעל פה שלנו זה טעות? חצי אמרו אמת? אבל רגע, זה אפשר להגיד שאת אומרת, אחד אומר, לכתחילה תעשה ככה בדיעבד, אבל יש עשרות, אם לא מאות, אלפים, סליחה, של מחלוקות בש"ס. זה אומר מותר, זה אומר אסור, זה אומר כשר, זה אומר טרף. מישהו צודק? זה או שזה כשר או שזה טרף, איך יכול להיות שזה גם כשר וגם טרף? ישנו סיפור מפורסם, שפעם הגיעו שני אנשים שהיה להם סכסוך ומריבה, באו לרב. אחד בא לרב ואומר לו, הרב, אני טוען, החבר שלי עשה לי כך וכך וכך, ואני טוען כך וכך. הרב שמע אותו עד הסוף, אמר, אתה צודק? אחר כך בא השני, אמר את הטענות שלו, השמיע את כל הזה, אמר, שמע, אתה אומר, אתה גם צודק, אתה צודק. הרבנית שמעה את זה מהחדר ליד, קפצה, רצה לזה, אמר, רב, איך יכול להיות שגם הוא צודק וגם הוא צודק? אמר לה, גם את צודקת, נכון? כלומר, איך יכול להיות
ש...
מה? נכון, זה מה שהוא רצה להגיד. זה הדבר היחיד שהוא אמר שם נכון. אבל איך יכול להיות באמת, כתוב בגמרא, שחטו בהמה, מצאו בה איזה סיכה. אחד אומר, זה טרף, אחד אומר, זה כשר. ברור שהקדוש ברוך הוא רוצה משהו אחד, או שזה טרף, או שזה כשר. אז חצי מהתורה שבעל פה שלנו היא לא דברי אלוקים חיים? איך אומרת הגמרא, אלו ואלו דברי אלוקים חיים? כלומר, כולם צודקים. איך יכול להיות?
יש אנשים שונים שהפסיקות של הרבנים השונים מותאמות לאנשים שיותר יכולים לעמוד ולאנשים שפחות...
טוב, זה לכתחילה ודיעבד, כשבגמרא, בית הלל בית שמאי, אומרים זה נכון או לא נכון? אנחנו לומדים עכשיו מסכת קידושין, בית הלל אומרים אישה מתקדשת מינימום פרוטה, בית שמאי אומרים צריך דינר, או שהוא צודק או שהוא צודק, לא יכול להיות גם זה וגם זה.
כי המחלוקת...
אז יש כאלה שולחים בדרך
לשם שמיים, אז אם זה לשם שמיים...
טוב. למעשה,
טוב, אז בואו נסביר את היסוד. אומר המהר"ל מפראג בספרו באר הגולה, אומר דבר מאוד יסודי, מאוד מאוד יסודי, וזה שער להבין את מה שהרמח"ל יגיד אצלנו. בעולם הזה שלנו, עולם של פרטים, עולם מורכב מהמון המון רבדים ודברים. אין לך דבר כמעט בעולם שהוא לא מורכב מכמה תכונות ויסודות. למשל, אומר הרמח"ל, קח עץ שגדל ברחוב. אם תשאל, העץ הזה יש בו מים? כן, יש בו מים. העץ הזה יש בו מינרלים? יש בו מינרלים. יש בו אוויר? יש בו אוויר. יש בו חום? יש בו חום. אז מה עיקר בעץ? מה זה עץ? עץ זה מים? זה... העץ הוא תרכובת של כל הדברים כולם. מה הדבר העיקרי בעץ? אני לא יודע. יש מי שיגיד, יחקור את העץ, יגיד זה הפירות שלו, הנוזלים שבתוכו. יש מי שכתב, יגיד המינרלים. הוויכוח בעולם הזה, שכל הדברים הם מורכבים מהמון דברים, זה איזה רכיב יותר דומיננטי. כמעט בכל דבר בעולם הוא מורכב מהרבה מאוד דברים, והוויכוח הוא איזה דבר הוא בעצם עיקרי. כשהתורה, כשחכמים מתווכחים על דבר מסוים, אם זה כשר או טרף, יש בכל דבר צדדים מסוימים שהוא כשר, יש בו צדדים מסוימים שהוא טרף. הוויכוח בין התלמידי חכמים זה איזה רכיב הוא יותר דומיננטי, איזה רכיב הוא יותר שולט והוא יותר נכון הלכה למעשה במציאות. עד כדי כך, כתוב, כולם יודעים למשל שכשהייתה סנהדרין, אז היו דנים, מגיע אדם, דנים צריך חייב מיטה, לא חייב מיטה. דנים אלה מזכים, אלה מחייבים, הולכים בסוף לפי הרוב, אמרה התורה אחרי רבים להטות. מה קורה עם כל הסנהדרין, כולם היו אומרים שהבן אדם הזה חייב. אין בו שום נקודת זכות. אומרת הגמרא, לא היו דנים אותו למוות. למה אמרו המשפט הזה הוא משפט שלא אמת? אם לא הצליחו למצוא בנקודת זכות, כלומר לא ראו את הצדדים החיוביים, לא יכול להיות, זה לא מתאים למציאות שלנו. ברור במציאות שלנו, כל דבר שתהפוך אותו, יש בו צדדים טובים, יש בו צדדים גרועים. השאלה מה העיקר ומה מכריע. אין דבר בעולם הזה שאין בו דברים גם טובים. כשחכמים מתווכחים הדבר כשר או טרף, כלומר כל אחד אומר, הרכיב של הכשרות, של הטהרה שבו, הוא גובר. השני אומר לו, הרכיב של הטומאה שבו, הוא בעצם גובר. ולכן כך אמרה הגמרא במסכת י"ז, מסכת סנהדרין דף י"ז, שסנהדרין שכולם מחייבים את הנידון, מבטלים את הדין שלו, כי ודאי זה דין של טעות. לכן, רק שנייה אחת, אומרת הגמרא, שם באותו דף, דבר מאוד מעניין. אתם יודעים מה היו אחד התנאים לקבלה בסנהדרין? מי שרצו לקבל אותו, רב שרצה להגיש מועמדות להתקבל לסנהדרין, אז מלבד שהוא צריך לדעת 70 שפות ולדעת כל מיני חוכמות, מלבד חוכמת התורה והרבה מאוד דברים, אחד מתנאי הקבלה אומרת הגמרא, תראו איזה תנאי מוזר, עכשיו קצת נבין אותו, אם הוא היה יודע להביא הוכחות מהתורה איך לטהר את השרץ. שרץ שהתורה אמרה עליו שהוא איסור גמור באכילה, הוא צריך להביא ראיות מהתורה למה מותר לאכול אותו. למה? כי אם אתה לא יודע להראות את הצדדי טהרה שיש בדבר שהתורה אמרה שלהכרעה הוא אסור, אתה לא יודע להסתכל על כל הצדדים, אתה לא יודע לראות תמונה שלמה. נכון, אתה צריך להכיר. עד כדי כך שמספר את הגמרא במסכת עירובין דף י' ג' שהיה ביבנה תלמיד אחד ותיק, מפה הביטוי המפורסם שכולם מכירים, שיודע לטהר את השרץ בקוף נון טעמים. כלומר, 150 ראיות הביא מהתורה עצמה בכל מיני פלפולים, להראות שעל פי התורה שרץ טהור. אף על פי כן, התורה פסקה שהוא אסור. אם אתה לא יודע לראות בכל דבר את המורכבות שלו, את הצדדים החיובים, את הצדדים השליליים, אתה לא רואה את התמונה שלמה, אתה רואה תמונה שהיא מעוותת.
אז פעם זה לפי הרוב ופעם לפי העיקר, או שזה...
לא, לא. לפעמים כשיש ויכוח בין סנהדרין, אז זה הולכים לפי הרוב. בכל דבר. זה מה העיקר.
אני חושבת שהיו מוציאים להורג,
נכון? בוודאי, בוודאי. רבי עקיבא אומר, אם אני הייתי שם, אף אחד לא יוצא להורג. נכון?
אבל אם מישהו שמוצאים בו שהוא ממש 100% גם לא...
אין אדם שהוא 100%. הסיבה הפשוטה, אז בואו אני אגיד לך סיבה פשוטה. כל אדם, ודאי יהודי, יש לו נשמה טהורה שרוצה לעשות טוב. כל מעשה, אפילו חטא הכי גרוע שאדם עשה, נובע מהרצון של הנשמה לעשות טוב, בדרך איפה שהיא הסתפחה. מי שיודע להסתכל עד העומק, הוא יודע לראות, זה היה טוב, פה היא הלכה לשביל של הרע. מי שלא יודע להסתכל לעומק, הוא רואה רק את הצד החיצוני, אז הוא רואה רק זה. לסנהדרין מקבלים רק העניינים שיודעים להסתכל לעומק. יודעים לראות מאיפה הדבר הזה מגיע ועד איפה הדבר הזה. יכול להיות שהלכה למעשה צריך לגזור עליו מיטה, אבל רק אחרי שבררת את כל הצדדים ואתה רואה את התמונה בשלמותה. לכן כל ויכוח שיש בין הרבנים זה השאלה מה הרכיב העיקרי באותו נושא. האם הוא הטהרה, האם הוא הקדושה, או האם המצב הפוך. למשל, ויש בזה נפקמינות מאוד גדולות גם בהלכה. לפעמים בסיטואציה מסוימת נלך לפי רכיב אחד, לפעמים בסיטואציה מסוימת לפי רכיב אחר. יש מצב לכתחילה, יש מצב בדיעבד. יש מפורסם בשם הארי הקדוש, מובא בכמה מקומות שהיום, הגמרא פסקה הלכה כבית הלל, לעתיד לבוא הלכה תהיה כבית שמאי. איך יכול להיות שתשתנה הלכה? התורה משתנית? לא. המציאות משתנית. היום המבט של בית הלל הוא עיקרי וקובע בכל רכיבי המציאות. לעתיד לבוא המציאות תתקדם, תשתנה, תתעלה. המבט של בית הלל הוא יהיה יותר מכריע. הוא יהיה יותר דומיננטי. של בית שמאי. כן? הוא יהיה יותר דומיננטי ומכריע בכל... מה שאנחנו בעצם עושים, ולכן צודקת הגמרא לגמרי שאומרת, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, רק תלוי להדרכת המציאות, איזה רכיב יותר דומיננטי בזמן הזה. הסבר נוסף שיש, וגם הוא מופיע, וגם אותו צריך להזכיר, אומנם יש בו הרבה מה להרחיב, אבל הקצה המזלג רק נגיד אותו, ישנו את המושג המפורסם של ירידת הדורות, שכולם מכירים, שהדורות שלנו פחותים מהדורות הקודמים. אז מה הם פחותים בדורות הקודמים? למה זה סיבה שיהיה מחלוקות? סיבה פשוטה מאוד, מכיוון שככל שהדורות יורדים, אופק הראייה שלנו והמבט שלנו הוא יותר חלקי וקטן. אתן משל מאוד מוחשי לדבר הזה, למה הדבר דומה. תארו לעצמכם ארבעה אנשים חדר שיש לו חלונות מארבעה כיוונים, ארבעה כיווני אוויר. עומד אדם ליד כל חלון ואומר מה הוא רואה בתוך החדר. אחד שמסתכל מהחלון הזה, הוא אומר שהוא רואה את הקיר והשעון. אחד שמסתכל משם, רואה שם, מה התשובה הנכונה? כולם צודקים. רק כל אחד ראה זווית. מי שנמצא, רק שנייה, מי שנמצא בתוך החדר, הוא רואה את כל הזוויות כולם, שכולם צודקים. כל ירידה של דורות, כלומר, אנחנו יוצאים מהחדר. נניח, אם הנביאים או התנאים עמדו בתוך החדר, אז האמוראים הם כאלה נמצאים מחוץ לחדר. הראשונים זה כאלה, הם כבר רואים את זה מחדר שני, מסתכלים מהחדר השני, מהחלון של החדר השני לחלון של החדר הראשון, ואז הם רואים משהו קטן משם, אפילו חלקי יותר. ככל שהדורות יורדים, היכולת שלנו, אנחנו התרחקנו מהמקור של נתינת התורה ממעמד הר סיני, המבט שלנו אל אותה התורה הוא יותר חלקי ויותר קטן. אז נכון, כל מה שאני רואה זה אמת לאמיתה, אבל אני רואה רק חלק. וגם הוא מה שהוא רואה, הוא רואה רק חלק. עוד פעם, מה יכריע? זה על פי הכללים. איזה מבט יותר עיקרי, המבט שלו, המבט שלי. אבל בסופו של דבר, כל המבטים הם נכונים, רק ההדרכה למציאות, זה איזה חלק שראינו, על פי כללי הפסיקה, הוא יותר דומיננטי, וכמו שהזכרנו, לפעמים בסיטואציה מסוימת לכתחילה, המבט הזה נכון, לפעמים בדיעבד זה נכון, כשיש הפסד ממון זה נכון, כשיש צער לחולה זה נכון, וכל המבטים נכונים, תלוי באיזה סיטואציה ובאיזה מצב.
אז איך אפשר להסביר את הוראת סקילה מן התורה?
עכשיו,
בן סורר ומורה שצריך לזכור.
זה לא היה,
אף פעם לא קרה. שמה? לא, כי בכל זאת,
הייתה הוראה להוצאת... נכון, ואדם שחוטש, יש מצווה להוציא אותו. התורה יודעת שיש מצווה תעשה. התורה אומרת, ביארת רע מקרבך. יש אנשים שאם אתה משאיר אותם פה, הם קלקלו ברמה כזאת, שכל זמן שהם בעולם, הם מייצרים רק רע. לא יכולים לייצר טוב.
אבל עדיין צריך להעמיד בדין כדי להוציא אותם לעולם.
ודאי. ודאי צריך
להגיד. בית דין מוציא אותם להורג, זה בית דין קטלני, וזה שוב
לא... לא, 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 זה משהו אחר, זה משהו, לא, לא, לא. יש מחלוקת בגמרא, אם היה או לא. אחד אומר, היה וישבתי... אחד אומר, היה וישבתי על קברו. טוב, אבל זה, אני לא רוצה להתפרס כזמן קצר, ואני רוצה להספיק את דברי הרמח"ל פה. אחרי שהבנו את כל ההנהגה הזאת, את כל היסוד הזה, אומר הרמח"ל שאחד מהיסודות של הפרוש, של הפרישות, זה שהוא מחמיר על עצמו לנהוג הלכות גם כאלו שלא נפסקו להלכה. כלומר, כמו שאמרנו, יש הלכה שנפסקה לכל עם ישראל וכל עם ישראל מחויב ועומד בה. נניח יחיד ורבים, הלכה כרבים. אבל יש דעות יחיד בגמרא ובמשנה ובראשונים שלא נפסקו להלכה. אמרנו, זה לא דברי בטלה, זה דברי אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אדם שהוא פרוש, הוא מקבל על עצמו גם את ההנהגות האלו, מכיוון שהוא מתעלה, הוא מתרחב, הוא כבר לא מקיים את ההלכה הפשוטה שהיא נאמרה לכל עם ישראל, הוא רוצה לעלות בסולם המדרגות, וממילא הוא מקבל על עצמו גם את אותם זוויות ראייה נכונות ואמיתיות של דעות היחיד שלא נפסקו להלכה.
האם מותר לו לכפות את זה על אחרים?
חלילה, חלילה ו...
חלילה לא, כי אני מדברת מתוך המציאות שלנו. אתה מבין?
תכף נביא את...
אנחנו נתקלים בזה
דרך. תכף נראה, אני רוצה, אם יספיק הזמן, לתת כמה כללים יסודיים, מתי ואיך מותר להחמיר חומרות. תכף אני רק... מה זה? לא, לא, לא. לא, זה ברור, ברור שמה שאנחנו אומרים זה מיד הרמח"ל להגיד, זה לא במקום. זה לא שאתה בוחר את דעות היחיד במקום לעשות את דעות הרבים. מה שהרבים זה מה שמחויב לכל עם ישראל. הוא מוסיף על עצמו גם את דעות היחיד. בתנאי שזה לא סותר את זה. תכף נביא דוגמאות מאוד מאוד מצויות. אז לכן אומר הרמח"ל, בוא אני רק רוצה לקרוא, אומר הרמח"ל, הפרישות בדינים הוא להחמיר בהם תמיד. כלומר, לחוש אפילו לדברי היחיד במחלוקות, אם טעמו נראה. למה הוסיף הרמח"ל פה עוד שלושה מילים מאוד חשובות, אם טעמו נראה? הרמח"ל לא התכוון שהאדם יהיה אספן של חומרות. כלומר, יש אנשים שהם אספנים של בולים, יש של מטבעות, יש כל מיני אספנים. אחד הוא אספן של חומרות. איפה שיש חומרה, אני שומע מלקט, מוסיף לאוסף. לא, זה לא נקרא פרוש. פרוש אחד כזה שלמדת את הסוגיה, הבנת את הדבר, נראה לך מאוד הגיוני, הטעם של היחיד, אף על פי כן נפסק כדעת הרבים. אם למדת סוגיה ונראה לך, אז יש מקום לאמץ את החומרה הזאת כמידת פרישות, לא כמידת צדיק. אבל סתם אדם לא מבין, הוא אומר, שמעתי שיש איזו חומרה בקצה הים, אני אוסף אותה ומתחיל לקפות על עצמי, על בני ביתי, על משפחתי, על קהילתי. זה לא מידת, זה שייך לפרישות הרעה, שעליה דיבר הרמח"ל במידה הקודמת. אז לכן הוא אומר, אם אתה רוצה לחוש אפילו דברי אחיד מחלוקת, אם טעמו נראה, בררת את הסוגיה, ליבנת נראה לך. אפילו שאין הלכה כמותו, ובתנאי, כמו שהזכירו כאן, שלא יהיה חומרו כולו. כלומר, לא בגלל שאתה מחמיר, אתה תבוא להקל בדברים אחרים. ניתן בזה דבר מאוד פשוט, דוגמה. דוגמה פשוטה מצויה. כתוב בגמרא במסכת פסחים דף קוף י' ד', דעת רבי יוחנן בן נורי, דעת יחיד לא נפסקה על ההלכה, הוא סובר שאורז זה חמץ ממש בפסח. לא כמו החומרה של האשכנזים קטניות, שהתערבב בזה איזה דגנים, הוא סובר שאורז זה חמץ ממש, צריך לבאר אותו, למכור אותו. הוא סובר שאם זה, מכיוון שזה חמץ ממש, אז אפשר גם לעשות מזה מצה בפסח. עכשיו יבוא אחד ויגיד, אני מחמיץ...
ממש מצה בפסח?
חמץ. כי מצה, מצה זה רק דבר שיכול להחמיץ, ועושים ממנו מצה. יבוא אדם יגיד, אני מאמץ את החומרה של רבי יוחנן בן נורי. אני הגעתי, למדתי את הסוגיה, זה נראה לי, זה מתאים לי, ואני ייצר מצות מאורז בפסח. ודאי החומרה שלו הביאה אותו ידי כולה, הוא לא יצא בזה ידי חובה. זה שאתה מחמיר כדעה שלו, אתה רוצה להחמיר בזה, אבל זה לא בעל חשבון הלכה פשוטה, שמצא זה מחמשת מיני דגן. דוגמה נוספת, הרמח"ל יגיד את זה לכמן, בפרק כף, אחד מחמיר לקיים מצוות תוכחה, כלומר להוכיח אחרים על מה שהם לא בסדר, אף על פי שהגמרא אומרת שבדור הזה אין מי שיודע להוכיח, כי לא יודעים מספיק לאהוב את ישראל, כדי שההוכחה שלך תבוא מתוך אהבה אמיתית, אחד החליט, אני בכל זאת חושב שאני מחמיר ואני מחמיר את זה על עצמי, ומזה שהוא הוכיח את השני, הוא בא לה, הוא העליב אותו, הוא פגע בו, הלבין את פניו. אז אתה רוצה לעשות חומרה, אתה מגיע את זה כולה, אתה עובר על איסורים גמורים. דוגמה נוספת אומר אותה הרמח"ל, גם כן שם, אחד רוצה להחמיר באיזה חומרה, אבל בגלל החומרה שלו, הוא גורם לאנשים אחרים להתלוצץ ממנו. והוא מחטיא אותם על ידי זה שהם אומרים עליו כל מיני לשון הרע, הוא יוצר אנשים חוטאים בכוח החומרות שלו. למשל, הוא רוצה להחליט ללכת עם תפילין כל היום. זו חומרה מצוינת. אבל צריך לדעת איפה ומתי. אתה הולך באנשים שלא מבינים את זה. מה? ליד ליצים. והליצים אומרים עליך לשון הרע, מבזים אותך. תראה כמה חטאים גרמת להם בגלל החומרה שאתה רוצה לקבל על עצמך.
ולהפך, זה גורם להפך.
זה גורם להפך, הם בכלל לא רוצים. אז תמיד צריך להיות שיקול דעת נכון כשאתה רוצה להתקדם במשהו שזה לא בא על חשבון דברים אחרים. אותו העיקרון אומר הרמח"ל גם לגבי ספקות. ולהחמיר בספקות אפילו במקום שאפשר להקל בהם. כלומר, יש מצב שהוא ספק, נכנסנו למצב שהוא ספק, התורה אומרת בספק הזה אפשר להקל. אני רוצה להחמיר, אני רוצה לקבל עצמי חומרה. אומר הרמח"ל לפרוש, מותר לך בתנאי שזה עומד בקריטריונים האלו, שזה לא בא החומרה על חשבון הקולה של מקום אחר. למשל, אתן דוגמה, יש מחלוקת גדולה, האם אפשר לשתות חלב נוכרי או לא. חלב נוכרי, כי הספק הוא האם זה בא מבהמה לא טהורה. עוד יותר מחלוקת, זאת אומרת, יש יותר צד להקל באבקת חלב נוכרי, שזה עוד יותר רחוק. אחד אומר, אני מקבל עצמי, יש מחלוקת? לא הכריעו. אני רוצה להחמיר. בסדר, אתה יכול להחמיר. אבל יש הרבה מצבים שאתה לא יכול להחמיר. אתה צריך עכשיו לקנות... לא, אתה צריך לקנות לך עכשיו מזון לתינוקות שלך, לא, דברים מאוד, מאוד מציאותיים, אתה צריך לקנות מזון, תחליף חלב לתינוק שלך, ובמקום הזה יש רק תחליף חלב אחד עם אבקת נוכרי. אז אדם יכול להגיד, אני לא רוצה לקנות, לא רוצה. אתה בא על חשבון הבריאות של התינוק שלך ולא קונה, כי אתה רוצה להחמיר בדבר הזה, ספק אם בכלל צריך לתינוקות להחמיר, אבל נניח שאדם אומר, אז מה אתה עושה על חשבון דברים אחרים? לכן, יש... אספתי בערך 4 או 5 עקרונות מאוד חשובים, מתי מותר להחמיר ומתי אסור להחמיר. ישנם 4 עקרונות יסוד בכל הנושא של החומרות. קודם כל, דבר יסודי ביותר, חומרה זה מדרגת חיים. כלומר, כמו שהרמח"ל אומר, זה מדרגת פרישות, מי ששייך לזה. לא יכול להיות מצב שאדם מחמיר את החומרות הכי גדולות, רוצה לאכול גלת שבגלת, עם הבדץ הכי קשה והכי מעודר, ומדבר לשון הרע, ומסתכל בדברים אסורים, ועושה דברים לא טובים, זה לא... לא, אני אומר, אדם כשמחמיר חומרה על דבר שהוא לא לפי הדין, זה ברור שזאת מדרגת החיים שלו, שבשאר הדברים הוא מקפיד קלה כבחמורה. לא יכול להיות שאדם עובר איסורי דאורייתא ומחמיר בכל מיני חומרות של מידת חסידות. דבר שני, זה שהחומרה, כמו שאמרנו, לא באה על חשבון אחרים, או לא באה להכשיל את האחרים. כמו שהזכרנו, לא להכשיל את האחרים, או על חשבון, אחד רוצה לקום לוותיקין. כל בוקר הוא, רק כשהוא קם לוותיקין, הוא מאיר את כל אנשי החדר שלו, את כל אנשי הבית שלו. אז מה אתה מעדר בתפילת ותיקין, ובא על חשבון השינה של החברים שלך? אז כל חומרה שבא, כתבו כל הפוסקים, כל חומרה שבא על חשבון אחרים, זה לא חומרה. אסור להחמיר בדבר הזה. דבר נוסף, זה חומרה שלא באה על ידי כולה, או על חשבון מצוות אחרות, מה שדיברנו. כתוב בשולחן ערוך, בשולחן ערוך כתוב, והמשנה ברורה מביא לזה הרבה ראשונים, תלמיד חכם או אדם שמלמד, ויכול להיות שכל מורה, אסור לו לקבל על עצמו תענית יחיד, חוץ מתעניות ציבור, רוצה לעשות תענית יחיד על החטאים שלו, רוצה לעשות תעניות, אם למי שסובר שצריך לעשות תעניות על החטאים, הוא רוצה לעשות, אומר השולחן ערוך, אסור לך, למה אסור לך? זה בא על חשבון התלמידים שלך. אתה ממעט בעבודה שלך. כשאתה מתענה, אתה לא יכול ללמד אותם, ודאי לא ללמד אותם טוב, בהתלהבות. אז למה צריך לבוא על חשבונם החומרות שלך? אסור לך להחמיר בדברים על חשבון תלמידים אחרים. והדבר האחרון והדבר השלישי, והוא מאוד מאוד יסודי, זה, סליחה, זה השלישי, הדבר הרביעי, זה החומרה תמיד צריכה להיות בצנאה, שלא להביא את האדם לגאווה, ליוהרה, ובפרט, לא, אפילו באופן כזה שבליבו הוא מזלזל באחרים. תראו כמה אני מחמיר, כמה אני חשוב, הם, בסדר, הלוואי וישמרו את ההלכה, גם זה טוב. אני מרגיש את עצמי מאוד טוב, כתוב בספרים הקדושים, שאם אדם מספר את המצוות שלו, או את ההידורים שלו לאנשים אחרים, הפסיד את כל השכר עליהם. אם אתה מספר את זה לאחרים, מתגאה במעשים הטובים שלך, אתה מפסיד את כל המעשים שלך, כן. כן, אבל יש הבדל, אבל יש הבדל בין תעניות יחיד לתעניות ציבור. תעניות ציבור זה חובה של כולה. כן, כן. ברגע שזה הלכה לכל עם ישראל, אז כן. אם זה חומרות שאתה אומר, זה חומרות. מה שאתה אמרת זה הלכה. כאן מדובר על חומרות. כן, היא יהודייה כשרה. אלא אם כן היא חולה, מניקה או יולדת. או מעוברת. בירושלים אמרו שכל אישה פטורה כנראה מכל הצומות הקלים, כי היא או מניקה או מעוברת, ואם לא, אז היא כנראה חולה.
זה במאה שערים.
טוב. יש, רק שנייה, רק שנייה, אני רק עושה, זמננו קצר, אני רוצה רק ל... אז מי שרוצה אחרי השיעור, כי זמננו קצר. רק סיפור אחד קצר, מסופר על יהודי אחד, שמעתי, זה היה סיפור אמיתי, יהודי אחד בירושלים, שהוא היה רוצה מאוד, קיבל על עצמו חומרה, והוא החליט שכולם אוכלים בפסח מצות ומאכלים, הוא אומר, מסוכן לאכול מצות בפסח, אולי יש איזה גרגיר של קמח שהשתרבב שם והחמיץ, חוץ מהמצות מצווה שהוא אוכל, הוא לא רצה לאכול שום דבר ושום מאכלים, אז על מה הוא התקיים? הוא החליט שכל הפסח הוא חי על אגוזים. הלך לשכן הערבי שלו, שגר ליד, וביקש ממנו, אני רוצה ממך לקבל שק אגוזים גדולים, הכי משובחים, שיהיה לי גם עונג יום טוב, יהיה לי שמחה ביום טוב, אני רוצה לחיות בפסח על האגוזים. השכן הערבי הסכים בחפץ לב, כמובן תמורת תשלום הגון, והיה מביא לו כל ערב פסח שק שלם של אגוזים. הוא היה אוכל אותם, היו אגוזים מלאים, שמנים, טעימים, מסביעים, ממש היה לו תחושה טובה שהוא מקיים את הפסח בלא חשש, כל האחרים, מי יודע, אולי יצאו ידי חובה, אולי לא. עברו כמה שנים, ואותו סוחר ערבי נפטר, והבן שלו תפס את מקומו והחליף אותו. אמר לו, אני מבקש שתביא לי כמו אבא שלך את אותו הסכם, ישלם לך אותו מחיר, שק של אגוזים. הביא לו הבן שק של אגוזים, ולפני פסח, בפסח כשהוא אוכל אותם, הוא רואה שהם אגוזים בסדר אכילים, אבל הם לא משובחים כמו שהיו אגוזים של פעם. של האבא של, שאבא שלו הביא, שאל אותו אחרי פסח, תגיד לי מה קרה? למה שלך כל כך מצומקים ואבא שלך זה היה אגוזים, אגוזים, סבתי מהם. אמרתי, אני אגיד לך את האמת, לא נעים לי זה. אני לא היה לי כל כך זמן, אבל אבא שלי היה מאוד משקיע בך, מאוד מאוד אהב אותך. כל שבוע, כל שנה לפני פסח, שבוע ימים היה משרה את כל האגוזים בחבית של שחר, כדי שיסבגו טוב טוב את כל השחר ויהיה להם טעם טוב, וזה הנותן לך לכל הפסח. אני לא טרחתי כל כך כמו אבא שלי, ולכן היה לך רק אגוזים פשוטים. אז זה דוגמה לאחד שמחמיר על עצמו חומרות, ולפעמים גם מזלזל באחרים, בסוף רואים מה שמגיע אליו. טוב, עד כאן להיום.